אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 482, מאמר אהבת השם ואהבת הבריות. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, תשאלנה כאן במהלך השיעור.
זהו, דיברתי אתמול, מה אתה מסתכל עליי?
אהבת השם ואהבת הבריות.
כמה אפשר לאהבת לבר?
ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה.
אם אפשר עוד להזכיר שאהבה זה כוח החיבור, שלא לייחס לה אותו טעם, אותה הרגשה, אותה הסתכלות, מה שיש בעולם הזה, האגואיסטי, שאני אוהב מה שממלא אותי. ולכאן הכוונה היא על ההתקשרות בין בורא לנברא, בין החלקים מנוגדים, פלוס ומינוס, בכל מיני המובנים, כן, זה יכול להיות דומם, צומח, חי ומדבר, שהקשר מעל פלוס ומינוס, שכוח יש עליון מיוחד, שמקשר ביניהם, הוא נקרא אהבה, כמו שכתוב על כל פשעים, זאת אומרת, על הפערים בין פלוס ומינוס, מכסה אהבה שבא הכוח השלישי, ומחבר אותם, כן? עד שיבוא כתוב השלישי ויכריע ביניהם, כך זה, כף האמצעי. והוא בא מלמעלה, שזה כוח הבורא. והוא לא שייך לא לפלוס ולא למינוס. זה כוח השלישי ממש. ואנחנו בצורה כזאת צריכים לכן לפרש את ה... משפט הזה, ואהבת לרעך כמוך, שאני ורעך וראי הם הפוכים, אני והוא, וחייבים כאן כוח השלישי שהוא יחבר בינינו, ואז יהיה אהבת לרעך כמוך. לכן במשפט הזה מתגלה לנו גם כן חובה לגלות את הבורא, חובה להידבק אליו, כן? זאת אומרת, לדלק על השנאה כלפי ריחה, אדם צריך לקרוא לבורא, למאור מחזיר למוטב, לזה שיהיה שותף, לזה שיהיה עד, לזה שיחזק את הקשר, שישמור עליו וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הדביקות בבורא זה כביכול בינתיים הסיבה להיות בחיבור, ואחר כך אנחנו מבינים שכל הפערים שיש בינינו זה כדי דווקא לגלות את הבורא ולהידבק בו. ומתדבקים בו לא מפלוס ולא ממינוס, אלא בממוצע ביניהם. ולכן אנחנו צריכים לחפש במילים אחרות את המרכז, הסירייה, קבוצה, ומתוכה בלבד או בתוכה בלבד, שאנחנו דורשים שיבוא המאור המחזיר למוטב. שיקיים את זה, שם אנחנו גם כן מגלים את הבורא. הכל מתחבר יחד בפעולה אחת כן.
אתמול שהתחלנו את המאמר הזה, אז גם דיברת על זה שיש...
לא, כי אני מרגיש שיש איזשהו מין אהבת השם ואהבת הבריות, ואהבת לך כמוך, כל מיני דברים, זה כל כך אין בהם כבר טעם, וכולם כבר שומעים אלף פעם, וכל אחד חושב לגמרי לא לכיוון הפנימיות של המושגים האלו, ששם זה לגמרי ההפך, שם מדובר על החיבור של כל הבריאה, של כל העולמות, של כל המציאות, של איך לסדר כל הכוחות מנוגדים, איך זה ממש, המילה אהבה היא... מוחקת את כל היחס הרציני. ולכן אני ממש מרגיש צורך להיאבק בזה. כן.
אז אתמול אתה הסברת שמי שגילה את כל החוכמה הזאת שעכשיו סיפרת זה אברהם, והוא גילה את זה על ידי התבוננות פנימית.
כן.
אז הבן שלי הצעיר ביקש לשאול אותך מה זה התבוננות פנימית.
זה אתה פונה למצב הקטנות שלך ומביא לנו את זה ככה?
לא, הבן שלי ביקש לשאול אותך מה זה התבוננות פנימית.
בסדר. התבוננות פנימית זה ש... אם אנחנו מדברים על זה שכל המציאות היא נמצאת בתוך האדם, שבכלל אין מציאות, אלא צורת המציאות, תמונת המציאות היא מה שאני מרגיש, מה שאני מגלה בי, שבלעדיי אני לא יודע מהי הצורה והתמונה. אז אם אני בצורה כזאת מבין שהכל תלוי במה שמורגש בי בלבד, אז מה זה שמורגש בי? בי מורגש בתוך הכלים שלי, שיש בי איזה סנסור, מקום רגיש, איך להגיד, כמו סרט צילום, שהוא מצלם משהו, כן? התפעלות מהאור העליון שמשפיע אליו, והוא מצד התחתון, מצד עצמו, כלפי האור העליון, מראה את ה... רואה את האי-התאמה שלו לאור העליון. מאיר עליי סתם פנס גדול. אור לבן. אור לבן. אני בתוכי נמצא בתרי"ג רצונות תכונות שונות. התכונות השונות האלו על פני האור הלבן הם נותנים לי תמונה. שחור, לבן, אדום, כחול, כל מיני צבעים, בכל מיני, בכל מיני צורות, וורף, להגיד, בכל מיני צורות תלת מימדיות, כן, בכל מיני צלילים, בכל מיני ריחות, בכל מיני רגשות טקטיל, במישוש, בכל דבר, כן. בקיצור, אני מגיע בצורות האלו לכזאת מציאות שאני נמצא בה. כן, אני נמצא בצורה שאני ציירתי. אני מצייר את העולם הזה. אני מצייר, עכשיו להגיד אחרת, מייצב אותו אולי. כן? אני מייצב אותו ואני נמצא בו. עכשיו, שאני מדבר על תפיסת המציאות כך, אז אני תופס את עצמי לרגע ואומר, אוהו, אז הכל תלוי בתכונות שלי. לא תלוי באף אחד. אני צריך להשתנות, והעולם משתנה. אז איך אני משנה את עצמי? וזה נקרא התבודנות הפנימית. על ידי מה אני יכול לשנות את העולם? על ידי שינוי עצמי. איך אני משנה את עצמי? אני בעצמי שנמצא יכול לשנות את עצמי? לא. יש לי רק הרגשה רעה במציאותי. כן? זהו. עכשיו, האם זה אפשרי? כן? לא, אי אפשר. אני נמצא בצורה כזאת שנו, איך אני יכול לשנות את עצמי? גם כן המחשבות שלי שאני יכול לשנות את עצמי זה גם כן של אותה המצב. וכאן מגיע כוח השבירה. כוח השבירה. שיש לידי עוד כאלו אנשים שגם כן, וזה הכל בדמיון שלי, זה הכל בעולם שלי, אבל הם גם כן נמצאים כביכול לפניי, והם כביכול פונים עליי בדמיון הזה ואומרים, אתה יודע, גם אנחנו חושבים כך. כל היתר דומם, צומח, חי ובני אדם, אני רואה שזה הכל, זה נפעל מהמנוע וזהו. אבל ישנם אנשים שהם בדיוק כמוני, בדמיון שלי, בתפיסת העולם שלי, הם בדיוק כמוני. ואז זה נותן לי אפשרות להתאמן. אני יכול לראות את עצמי מהצד. אני יכול לעבוד איתם כאילו עם עצמי, אבל בהעתקה שלי. אין? ואז שאני מתחיל איתם בצורה כזאת לעבוד, אין? אני מתחיל לראות שהדמיון הזה הוא דמיון חשוב. המשחק הזה, הפעולות האלה, הם מאוד מאוד קריאטיביות, בוא נגיד כך. הם,
יצירתיות.
יצירתיות, בוא נגיד כן. הם בונות בי, יחס לאלו הדמויות, הם בונות בי התקדמות בתפיסה חדשה, ברגש חדש, ממש חדשה. לא מפתחים לי, לא מפתחים לי תכונות שלי הקודמות. יותר חוכמה, יותר רגש, יותר כל מיני, נו, כל מיני תכונות מה שיש בי, כן? אלה הם מפתחים לי תכונות חדשות מהותיות, ממש, שלא היה קודם. נגיד, תפיסה אינסוף מימדית. ראייה מעל המושג של הזמן. לא שעבר רווה ועתיד אני רואה. אלה אני מפסיק להרגיש את הזמן ולראות את זה בצורה כזאת. נו, מרחק זה ברור, ותנועה. אין תנועות חיצוניות. אני הכל כושר כבר מתחיל לקשור את זה במפנים. בי משתנים כל מיני יוצרות, ובהם אני, ולכן אני מרגיש שינויים על פני אור הלבן. אז אם כך אני מתחיל להתייחס לדמויות האלו כמוני שנמצאות כך בסדריה שלי בצורה מיוחדת, אני מתחיל לראות שאם אמנם שהם דמויות מצוירות בדמיון שלי, אבל ביחס מיוחד כלפיהם אני אני קונה אמצעים עוד מיוחד לשינוי עצמי. עד כדי כך שבמאמץ כביכול המשותף ביני לבין הדמויות, אני מתחיל לשייך להם איזה עצמאות, במידה שאני בעצמי רוצה להיות עצמאי. אני כשמשחק כך איתם, אני מתחיל לראות איך שאני קונה תפיסה שהיא מוציאה אותי ממה שאני עכשיו תופס במכונת הפוטוגרפית שלי למציאות חדשה. כל זה דרך התבוננות. כך תספר לבנך הצעיר. לא, 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 חבר'ה, מספיק. אנחנו לא כך לא נתחיל מאמר. הוא איזה מאמר מסובך. אני רואה, כן.
כלל ופרט. המאמר הנעל, גם שהוא אחד המאמרים המפורסמים והמצוטטים ביותר בימינו, עם כל זה הוא בלתי מבואר לכולם על כל רוחבו והיקפו. כי מילת כלל יורה לנו סיכום פרטים שמתייחסים לכלל הנשוא, אשר כל פרט ופרט נושא חלק בתוכו, באופן שבצירוף כל הפרטים יחד יימצא אותו הכלל. ואם אנו אומרים כלל גדול בתורה, הרי הבנתו, אשר כל המקראות ותרייב המצוות, הם הסיכום הפרטים המתייחסים לפסוק של ואהבת לרעך כמוך. ולכאורה קשה. איך יכול לפסוק זה להיות כלל, איך יכול פסוק זה להיות כלל לכל מצוות התורה? לכל היותר הוא יכול להיות כלל לחלק התורה והמשפטים הנוגעים בין אדם לחברו. אולם לחלק הארי שבתורה, העוסק בענייני עבדות בין אדם למקום, איך אפשר להכלילם במסגרת הכתוב של ואהבת לרעך כמוך?
שאלות, אבל על זה מה שכתוב. כן, משה.
העבדות. למה הוא קורא את זה עבדות ולא עבודת? סתם על המילה הזאת לא הבנתי.
איפה בדיוק רגע?
אולם לחלק הארי שבתורה הוא עוסק בענייני עבדות בין האדם למקומו, למקום.
נו, למה ש...
עבדות ולא עבודת.
עבודה זה כן, אבל עבודה להגיע לעבדות. בענייני עבדות. אולי עבודות בין אדם למקום, אני לא יודע בדיוק מה... נראה לפי ההמשך. אבל עבד השם זה... זה לא כמו שעבדים היינו במצרים. זה משהו אחר לגמרי. שאתה לוקח את התכונות של הבורא, ואתה מקבל אותם כעבד נאמן, שמעל האגו שלך שמתנגד לכל הפקודות שמגיעות לך מהכרת דמות הבורא, אתה מממש אלו על אלו. זה נקרא עבדות. אבל בעבדות הזאת מדגישים רק שאתה מגיע למצב שב-100% ללא שום הגיעה אתה בסופו של דבר מקיים תכונות ההשפעה. נדבר על עבדות אחר כך עוד. יכול להיות שאנחנו נראה, שים לב איפה שיהיה המשך לזה. כן.
סקוט מאנגליה שואל, מה ההבדל פה בין חוק וכלל, ולמה ואהבת לרעך כמוך זה לא חוק אלא כלל?
חוקים, משפטים, דברים כאלו, הם זה מדובר כנגד הרצון לקבל, שאתה מקיים בכוח ואחר כך באהבה, בהבנה, אבל שאתה חייב את זה לקיים. ואהבת לרעך כמוך, כאילו התורה מדברת שאתה צריך להגיע לזה, אבל לחייב לזה היא לא מסוגלת. לחייב לזה אתה לא יכול לחייב אף אחד, מפני שאם הדבר הוא למעלה מהטבע, שלא ניתן לאדם בכלל, אז אי אפשר לחייב. אתה יכול להגיד, וכך על כל הפעולות דהשפעה, לא. על כל פעולות דהשפעה אתה מקבל המאור המחזיר למוטף. ובזה אתה לאט לאט מגיע לאהבת הבריות. ובאהבת הבריות אתה מבצע את כל הפעולות של ההתקשרות ובניית הכלי, לכלי השלם המתוקן. אבל לאהבת הבורא אתה לא יכול להגיע אלא כתוצאה מהעבודה שלך, ולא כזה שאתה מתחייב מראש. אתה לא יכול להתחייב, ולכן לא יכולים לחייב אותך. נו, עמיקם, בסדר.
העניין של כלל, כאילו משהו שהוא כולל הכל, זה בעצם איזה סוג של אחב דעליון. אפשר להגיד שזה כאילו כלים של עליון, כי הרי בחיצוניות שלנו אנחנו מחלקים את התפיסה שלנו להרבה מאוד פרטים. אנחנו לא מצליחים לראות משהו שהוא כולל, אלא אם כן אנחנו בפנימיות.
אנחנו מהפרט באים לכלל, ואז הכלל הזה הוא לא רק שכולל כל הפרטים, הוא בולע אותם, מחבר אותם, הם כולם נבלעים בו, ומדובר על זה שאם בדרך התיקון כל אחד ואחד מתקן את עצמו, ועל ידי זה עוזר לתיקון של האחרים, אבל לא נכנס בהם ולא יכול לתקן אותם, בכלל השלם, הסופי, אנחנו שם בעצם כנראה כנראה מאבדים את הפרטיותנו. לא מטעם שהאור בא ומדכא אותנו, אלא שאנחנו מגיעים לכזאת התכללות האינטגרלית. שממש האינטגרל שהוא חיבור בין החלקים הקטנים, כן? ריבועים נגיד, כן? אינטגרל זה... הסימן של אינטגרל זה בא מסומה, מסכום, כן? מהסיגמה, כן? מהסכום של החלקים. אז כבר זה לא בא מסכום של החלקים שאנחנו מזה עושים איזה שטח או נפח וכך מחשבים את הכלל, את האינטגרל. אלה זה כבר הופך להיות לממש צורה לא אינטגרלית. אלה שלמה. זהו. זה כמות הופכת להיות לאיכות השלמה. אבל זה פילוסופיה קצת. כן.
מקודם הזכרת את העניין הזה של תפיסת העולם, התבוננות פנימית, באיזשהו תהליך שמתחיל במחשבות שלך, ואז אתה לומד לדעת, לזהות גם בסביבה החיצונית שלך את אותה מחשבה, וזה איזשהו סוג של הרחבה כזאת של תכונות נוספות, כמו שאמרת.
כן.
אבל השאלה שלי, אנחנו הרי מחויבים לעבור דרך הריבועים האלה באינטגרל, שהם בעצם הפרדה.
מספיק לנו עשר הריבועים, כבר אנחנו מבינים מה זה אינטגרל.
אבל המעבר הזה מהמחשבה הפנימית, מהיכולת לאחד את הדברים לאיזשהו משהו פשוט, למשהו שהוא כלל, היא עוברת דרך מקום שבור, דרך מקום שמחולק להרבה מאוד פרטים. היכולת שלנו להגיע להתאמה בין הפרטים האלה שלי כאילו לבין הפרטים של מישהו אחר, היא הופכת להיות משהו כמעט בלתי אפשרי.
אתה עושה את זה או מה אור המחזיר למוטב?
השאלה, מה אור המחזיר למוטב?
אתה תשתגע אם תתחיל לעשות את זה.
השאלה, על מה הוא פועל? אם הוא פועל על החיבור הזה, או שהוא פועל מתוך הפנימיות, מתוך ה...
מה אור המחזיר למוטב, הוא לא... אנחנו כך אומרים שהוא מחבר אותנו. הוא לא מחבר אותנו, הוא מעלה אותנו. זהו. החיבור לא יכול להיות אלה בעלייה. למצב ששם אנחנו מחוברים, ששם כבר אנחנו קיימים בכזה מצב. כל המצבים קיימים, לא צריכים לחבר שום דבר, אלא אתה עובר ממצב למצב, מצב למצב. 10 בודדים בצורה מחוברת, זה דרגה הבאה. מעלים אותם על ידי שינוי שבתוך הרצון שלהם, ואז התפיסה שלהם משתנה, ולא שהם מחברים משהו, או שאור מחבר, הוא לא מחבר. מעביר אותם בתמונות, בפריימים, המוכנים, כן?
אז איפה יושב הרצון הזה? כי הרי אנחנו לומדים שהחבד העליון, זה כאילו הרצון, הוא מתלבש, או שגלגלת ועיניים דתחתון, מתלבש על החבד העליון. שהחבד העליון הוא בפנימיות, גלגלת ועיניים דתחתון. אז הרצון הוא בעצם
באיזשהו... החבד העליון בפנימיות גלגלת ועיניים דתחתון, נו ומה?
אז בעצם איפה הרצון? כי אם זה לא הרצון שלי, זה רצון של עליון, זה החבד העליון. איפה הרצון שלי? אם אפשר לקרוא לזה בכלל רצון שלי?
אין,
כי הוא שבור, כאילו.
לא, אתה שואל משהו, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אתה שואל משהו, כן. אבל תשאל פעם אחרת, יהיה לנו זמן, ונדבר, זה לא לעניין. צורה חדשה, מהותית חדשה, שוב אני אומר לך, זה לא חיבור. כל צורה רוחנית היא בפני עצמה. אתה לא יכול לשנות בגודל. אתה משנה באיכות. ורצון איכותי חדש זה לא שהיה, איפה הוא עכשיו מתחבר.
איך?
נמשיך. זה מעניין לי גם כן בעצמי לבטא את זה, אבל לא לעכשיו. תמשיך.
דעלך חסני לחברך לא תעביד. ואם בדוחק אפשר ליישב את המאמר הנ"ל, הרי בא מאמרו של הלל הזקן, באותו נוכרי שבא לפניו, וביקש ממנו שיגיירו כפי שמובא בגמרא, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת, וכולי. אמר לו, דעלך סני לחברך לא תעביד, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא זיל גמור. את ההמשך, לך ולמד.
זאת אומרת, כלל אחד. זה מה שדורש אדם, שאני יודע שכולי כולי הוא על מנת לקבל. אני רוצה רק לטובת עצמי. אני יודע את הכלל הזה, עליו אני עומד. זה כל הבריאה שלי. כך זה אני. זהו. אבל במקום להגיד לך לאומן שעשה אני, אני מבקש ממך, תן לי כנגד כלל הזה, גם כן כלל אחד, שאני על ידו אתקן את עצמי. אז כנגד הרצון לקבל, מנת לקבל כלל הוא פשוט, אל תעשה לחברך מה שצנוע עליך. זה ברור. על רגל אחד. יותר מזה לא יכול. אהבה ואהבת רק כמוך, זה כבר שני רגליים, זה כבר כללים שהם מבולבלים מאוד, אי אפשר להסביר את זה כנגד האגו. לכן כשאנחנו מדברים למישהו על אהבה, זה חביבי, אתה מדבר על משהו לא מציאותי. זה יפה מאוד, תדברו, תשאירו, אבל זה לא לעולם הזה. למה? אנחנו צריכים להבין, לצורך ההפצה, תשמעו. אבל על אהבה לא מדברים. מדברים על עולם טוב, מילת אהבה בכלל, כמה שפחות. זה הכל, רק מוכרים אותה עם כל דבר. אנחנו מדברים על הקשר בין בני אדם כדי לעשות חיים שלנו יותר טובים, יותר בטוחים, יותר בריאים וכו' וכו' וכו'. קשר מאלה. אבל השלב הראשון לקשר זה לפחות לא לגרום נזקים זה לזה. לא לצייר זה את זה. לא להרוס זה את זה. זהו. כי גם בקשר יש כבר בעיות רבות, אבל איכשהו, לא על אהבה, קשר. אבל על השלב הראשון הוא לפחות ניתוק מהרצון לקבל שלי. זאת אומרת, בלהתייחס לזולת, אני לא מתייחס אליו בכלום, כן? חפץ חסד חי ביער, אין לי חולצה, לא צריך כלום חוץ מזה, מה שיש לי, ולא דורש לאף אחד שום דבר, ולא מתייחס בעצם לאף אחד. אין? זאת אומרת, כאילו מבודד את האגו שלי מהפעולה כלשהי. כן.
החפץ חסד הזה, איך זה לא מביא למין שיתוק כזה, שאתה בעצם לא עושה כלום. כי אם אני לא רוצה כלום, אז אני לא יודע, אני נמצא במין מצב כזה של, לא יודע, אני יושב ולא עושה כלום. זה חפץ חסד? מישהו שיושב ולא עושה
לא,
כלום?
לא, יש לך עוד הרבה דברים שאתה צריך לשרת לעצמך. גם כן כלפי העולם. אתה נמצא בהתקשרות עם כולם, אבל אתה לא דורש לעצמך יותר. ממה שגוף שלך דורש כדי לחיות. 2000 קלוריות ליום, איזה דירה, אישה, ילדים, הכל מה ש... אוכל מין משפחה, אתה בסדר גמור, לא דורש יותר. אפילו כסף כבוד מושכלות. גם אותם, אתה נמצא איתם, בקשר אתה חי בג'ונגל, בעיר הגדולה. לא נגיד ביער. כן? אבל השמח בחלקו לא רוצה כלום, לא רוצה להשתמש באחרים. זהו.
ומה היחס שלי לאחרים במצב הזה?
זה נקרא דומם דקדושה.
ובמצב הזה, מה היחס שלי לאחרים? אם אני לא רוצה כלום לעצמי, אני בעצם גם לא כל כך מתקשר איתם, או שאני...
אתה לא כל כך מתקשר איתם, כן? אתה חי יפה וטוב, נגיד אתה אוסף, לא יודע מה, איזה צמחים יש לך, אתה בולים, אני יודע מה יש לך, כן? נו, זה ככה להמחיש את האופי. גם צביקה, נו.
שמה נצא את כל המצוות?
אתה אוהב לאסוף שטרות בדרך
כלל. אני דולרים, דולרים.
כן. נו.
אז אני לא מבין עד היום. אז מה הקטע בין, הוא כותב, בין הקטע בין המצוות שכתוב בתורה, ולבין אהבת לך כמוך. בואו נעשה את העבודה, אהבת לך כמוך. נעשה את העבודה, נעשה סדנאות. כן. נעשה את כל מה שלא. בשביל מה נצא את המצוות האלה? בשביל מה כתבו לי את המצוות? אם אני לא משתמש בהם בכלל. או שאני הופך אותם בדבר שהם לא מתיים בכלל.
תשמע, זה נושא גם כן מאוד מורכב. אתם דורשים ממני להיכנס לכל מיני כאלו בירורים. עניין המצוות זה לא פשוט. המקובלים בעצמם, שהיו מנהלים את העם במשך אלפי שנים, כמעט עד הדורות האחרונים, היו בעלי השגה כולם. אני אומר לך, היו בעלי השגה האנשים האלו. עד אמצע 19, מאה 19 ממש, כל המנהלי העם הם היו בעלי השגה. אחר כך כן ולא. ומה יש לך על זה לשאול?
אני שואל שאני זוכר את הסיפרת הרבה שראה אותך בית כנסת ביום קור והתעטפת בטלית, בא הרבה, אמר לך, הוא כעס עליך, מה פתאום אתה מתעטף בטלית? זה קטע שאנחנו צריכים עוד לקבל הסבר. פה, זה הנקודה, בשביל זה העליתי את הנקודה. על זה תספר לנו קצת.
כי הוא חשב שאני פתאום הפכתי להיות צדיק, שאני לומד בטלית.
זה הקטע, זה למה הוא שאל אותך? זה קטע שכולם שאלו, למה אתה אומר את זה? למה הוא שאל אותך את השאלה? למה התעטפת בטלית באמצע? וקר, באמת היה לך קר.
היה באמת קר.
אז למה הוא שאל אותך את השאלה הזאת?
כי הוא חשב...
שנהפכת למה?
שנהפכתי לצדיק.
אבל היית צדיק, היית בזקן כזה.
זה בגלל שהוא חייב אותי.
אז מה, 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 משהו פה מסתתר, משהו לא ברור.
שוב, כל זמן, כל מצב, עם התנאים משלו, אנחנו לא יכולים להיכנס ממה שהיה אז, והיום זה משהו אחר לגמרי. איך אני נראה לך היום? יותר יפה או לא מאז?
ממש חתיך, פייר. כולם אומרות, לא אני אומרות את זה. אבל הקטע הוא שבאמת כתוב, עד היום משתמשים בקטע הזה, אז בואו במצוות. כותבים, תרג מצוות,
לא, 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 אני חס ושלום למחוק משהו.
אני לא רוצה למחוק.
לא.
אני רק שואל, מה זה יכול לעזור לי היום?
אדם עובר בהיסטוריה שלו, מצבים של דומם, צומח וחי. במצבים של דומם, צומח וחי, הוא חייב גם כן להיות דבוק לקדושה. הדבקות שלו בקדושה במצבים האלו, זה על ידי פעילות הרגילה בעולם שלנו, שעדיין אין לו נקודה שבלב, אז איך הוא יכול להיות קשור לרוחניות? תן לי בבקשה פתרון שלך. איך לקשור את האדם, שהוא עדיין לא אדם, אלה נמצא בדרגות ההתפתחות שלו, דומם, צומח וחי, או שנפל לשם בגלות, או שמהתחלה הוא ככה, איך אתה קושר אותו לרוחניות? מה מתאים לדרגות דומם, צומח וחי, שהן יהיו קשורות לרוחניות? אם לא, הפעולות במה שאדם דומם, צומח וחי. פעולות האלו, רוחניות, בדרגת דומם, צומח וחי, הם בדיוק המצוות מעשיות של העמך שמקיים. ולכן, זה שהעמך מקיים אותם, זה צריך להיות. ולא לזלזל בזה, גם זה קשר לקדושה. אבל להם, למי שנמצא ללא נקודה שבלב, שהוא שנמצא בקיום הזה, וגם כן מי ש, וגם כן מי שמתפתח אחר כך, שבן אדם בא אלינו ורוצה ללמוד. אנחנו בדרך כלל לא מקבלים אנשים שממש מקיימים מצוות, אנחנו לא רוצים ככה להוציא אותם מתחת הגדולים שלהם, כן? המנהיגים שלהם. אבל אם נגיד בא כזה בן אדם, אנחנו מה, עושים ממנו חילוני? לא. אדרבה, שימשיך כל אחד במקומו, שרק יוסיף לזה. שרק יוסיף לזה. אנשים כמוך מקולקלים כבר מכמה דורות, כן? שכבר שכחו מהם ומה הם בכלל, שבאים ללמוד, אז להם אנחנו לא אונסים אותם, ולא אומרים לקיים מצוות מעשיות, כי אחרת אני חושב שיברחו, כן? תסתכל עצמך, תסתכל על החנוך, תראה, הוא כבר מחייב, כן? עוד מעט תראה אותו עם פאות, אז תראה שהוא יחייך. אז כל מיני, אז איך, מה אנחנו יכולים לעשות? לכן אנחנו פותחים לכולם, לא עושים שום ביקורת, לא נוגעים לאף אחד לכלום, מי שעם כיפה, מי שבלי כיפה, מי שעם ציצית בלי ציצית, לא, אף אחד לא בודק את השני. כאן כולם שווים, שווים. כאן עובדים לפי הכלל הרוחני, מצוות רוחניות. זה נקרא הכלל של אהבת לרעך כמוך. אבל אם יש לנו כאן אדם שהוא מוסיף לזה מתוך רצון, מתוך הרגל, מתוך גרסא דינקותא, את המצוות מעשיות שלו, אדרבה, אדרבה, אני האחרון ש... אני לא שהתנגד, אני אף פעם לא התנגד לזה. לא התנגד. אני חושב שאם יהיה לנו פעם גן ילדים, בית ספר, אנחנו גם בהם צריכים לקיים גם זה וגם זה. ממש כך. וללמד אפילו ילדים חילונים את התרבות הזאת. לקיים או לא לקיים, שיחליט בעצמו. אני לא מכניס לו את זה כחובה. נראה באיזה צורה. אבל הוא צריך לדעת, זה חלק לפחות מהתרבות, חלק ממנהגים. ודאי שתיקון האדם הוא ברוחניות שלו, היינו ברצונות. אבל התאמה לרוחניות מעולם הגשמי היא דווקא על ידי קיום מצוות מעשיות.
זאת אומרת, המצוות שאתה מדבר עליהן, זה עוזר לי למצב הרוחני שלי, לא בזה, זאת אומרת, בתרבות זה עוזר לי?
לא אמרתי.
אלא מה, אני יכול להיות גם בלי זה?
לא רוצה להגיד.
למה?
ככה. יותר מזה אני לא אומר, אבל רק אני אומר לך שבעיניי מכובד כל אדם במה שהוא מחזיק. כן? ואסור לנו להתערב בזה. ולאותם התקופות ההיסטוריות שהיינו בירידה, בנפילה, בכל מיני מצבים, חייבים היינו לקיים את הדברים האלה גם כן. וגם היום, למי שמתקדם, למי שמסוגל, הוא שיקיים. מה שאם כן, אומות העולם שמתעוררת בהם נקודה שבלב, והם מגיעים, הם כבר לא נמצאים בדרגת הדומם צומח וחי, הם קופצות לדרגת המדבר, כן, לפי הניצוץ שמתעורר בהם. הם צריכות לקיים את הדברים האלה ברוחניות. על גשמיות אנחנו לא מדברים. ושוב אני אומר לך, תבין יחס שלי מאיפה גם כן נובע, שאני לא יכול לקבוע היום חזרה בתשובה לבני אדם שמשתוקקים לרוחניות. כי אחרת חוכמת הקבלה שלי תהיה שנועה על כל החילונים ועל כל אומות העולם, כמו היהדות של היום. של היום, אני מדגיש. עד כמה שהיא לצערנו ירדה מה שהייתה. לכל האלו שנמצאים כאן ובכל הקבוצות שלנו, להגיד להם, חבר'ה, אנחנו קודם כל חוזרים בתשובה, לומדים שולחן ארוך, יורי דעה ועוד ועוד, הופכים להיות ואחר כך רק מגיעים לחומת הקבלה. זה נקרא שאני נשאר לבד. זהו. אז לכן אין מה לעשות. אם לא היו מקלקלים את היהדות על ידי כל מה שאנחנו רואים לצערנו, כן? ירידת הדורות, אני לא מאשים חס ושלום אף אחד, אבל זה ירידת הדורות. אז היינו יכולים להתייחס אחרת לעניין. אבל היום להגיד שאתה צריך לחזור בתשובה, מה שנקרא בכלל לחזור בתשובה, כן? זה לא ניתן פשוט. אולי זה אפשרי עוד בארצות הברית, באיזה מקומות, איפה שאין שנאה בין חילונים לדתיים. אצלנו זה נעשה כל כך פער, ריחוק ושנאה, שאתה לא יכול לעבוד עם זה. לכן אנחנו מקבלים את כל אחד ואחד. כן, משה.
קודם כל אני מודה לבור שיש מקום כזה שאפשר כולם להגיע בשוויון וללמוד. דבר שני, אני רוצה להזכיר אמרה של הרבה שהוא אמר בקשר המצוות של הצורת עממי, שזה בחינת תחיית המתים, וברגע זה כמו עניין של תחיית המתים. אמנם שאני לא הבנתי את זה כל כך, האם ללכת על זה זה למטה מהדעת או למעלה מהדעת, אבל לא להיכנס לזה. רציתי לשאול בקשר למאמר, הלל אומר, מן דלך סני לך וכלוס סאבית. האם זה שבע אל תעשה? ואם זה שבע אל תעשה, אז הוא בור ברשות הרבים והוא קודח אחור.
העניין הוא כך, ש אתה לא קודר חור, כי מדובר על זה שאתה לא מזיק לזולת. מדובר בכל זאת על הפעולות כלפי הזולת ולא כלפי עצמך. אתה אומר ככה, אם אני רוצה לחתוך לעצמי אצבע, אז גם לשני אני יכול לחתוך אצבע? לא. כן? כי כתוב, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה אתה לא מקבל. זאת אומרת, האם אני רוצה לעשות לעצמי איזה נזק? מותר לי לעשות את הנזק הזה לחבר? לא. לא. מדובר על כל הנטיות שישנם ברצון לקבל הבריא, שאתה בצורה כזאת מתייחס לזולת בלבד, ואז יוצא שבזה אתה מתחיל להתקרב לזולת. תתאר לעצמך את המצב. זה חצי מהדרך לחיבור. זה חצי מהדרך לחיבור. אתה כל הזמן צריך להתחשב. מה הוא אומר לך, הלל? הוא לא אומר לך, תתנתק ממנו כאילו שלא קיים. לא. הוא אומר לך, אל תעשה לשני מה ששנוא עליך. זאת אומרת, אתה חייב להיכנס אותו לעסקים, אתה חייב להיכנס אותו לחיבורים, אתה חייב להיכנס אותו בכל דבר, רק בכל פרט ופרט. חוק ההתנהגותי שלך הוא, אל תעשה לא מה שאתה לא רוצה שיהיה לך. זה סוג החיבור. סוג החיבור, וזה לא פשוט. אתה לא יכול, עכשיו אני לבד. אני צדיק חי ביער, זה צורה מאוד מוגבלת. אלה, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה הלוואי שנקיים את זה, קשר כזה בין כולם. זה קשר, זה קשר, שאני כל הזמן בודק את עצמי. אני בין כולם האחרים שסובבים אותי, האם אני מתייחס אליהם בשווה אליי? זה נקרא חביבי, זה, 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 זה כבר לא להתנגד להיכנס איתם לקשר, לא להתנגד שיהיה להם טוב. אתה רואה שמגיע אליהם טוב, אתה, לא שאתה עוזר בזה, יכול להיות שלא עוזר בזה, אבל לפחות אתה לא מפריע, ואם אתה יכול לעזור בזה, נו, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. אם אתה מונע את זה לאחרים, תשמע מה ש... איך אתה מסובב את המשפט. כן? אתה רוצה שמישהו ימנע ממישהו טוב, או לא? גם כן אתה צריך לעמוד את עצמך, להעמיד את עצמך באותו מצב. זאת אומרת, זה מביא אותך להשפעה לזולת. כי אתה לא רוצה שיעשו לך גם כן איזשהו מונע, מניעה של טובה. ואז אם אתה פסיבי, אז זה לגמרי לא ממלא את המשפט, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. אני רואה שמישהו טובל בים. טובע בים. אני עוזר לו או לא עוזר לו? אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. ואם אני לא עושה כלום, המשפט הזה הוא, אני לא רוצה להיכנס בו. ככה, במלואו הוא מביא אותך ממש כמעט לאהבה. זהו. רק לאהבה אתה צריך עוד לחפש השתתפות עצמית, רצונית, בלהיטיב לזולת, כמו פרה שרוצה לתת. אתה מבין? זה לא. כי זה, אתה צריך להכניס משיבה, איזה כוח חדש, שמגיע לך בלהידמות לבורא. אבל, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, זה, יש לו עובי כזה. אני לא יודע איך בפילוסופיה, ואיך משתמשים בזה נגיד במשפט, בדינים, אבל איך שאתם משתמשים, אני...
לא, יש מבחן האדם האובייקטיבי, זה נקרא. יש מבחן, מה שנקרא במשפטים, האדם האובייקטיבי, שבו מודדים את ההתנהגות שלך כמו אדם סביר, שנקרא שהיו רוצים שתתנהג כך.
אני שמח שיש בינינו חכם. לא, זה בטוח שצריכים בזה להשתמש, זה נכון. אבל, טוב. בסדר גמור. כן, שימון.
אפשר לגבי הכנס רב?
או, אנחנו כבר, המאמר הזה הוא... אבל זה יסוד, כן. בקיצור, תחשבו מה זה נקרא, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך. בכל מיני מצבים. כן? בעיקר זה כלפי הנזקים, למנוע נזקים, למנוע רווחים, כן? קבלת הרווחים, כל מיני כאלו דברים. ואתם תראו עד כמה שהמשפט הזה מעמיד את האדם בצורה שהוא לא פסיבי. שהוא חייב להיות די פעיל, אלא רק לא מחפש את התכונות העליונות כדי להתחיל להתייחס לזולת כמו בורא. ממש בגילוי ומילוי החסרונות שלו. כן.
לגבי הכנס הקרוב, ביום שישי, זה מתאים לצופי טלוויזיה? כי יש עכשיו אלפי צופי טלוויזיה שצופים בנו. זה מתאים להם להגיע לכנס?
תראה, לפי הרגשה שלי, יש הרבה בין צופי טלוויזיה אנשים שהם לא פחות מאלו שנמצאים כאן או בקבוצות שלנו בישראל. הם לומדים איתנו הרבה זמן. דווקא לנשים באות הרבה צופות טלוויזיה, וכך אני שמעתי מהם, כשהם כך באו אליי, כל הזמן ראיתי אותך דרך מסך, טלוויזיה, ועכשיו אני בא, והם באו את נשים לכנס נשים, שהיה ככה לנו ביום ראשון שעבר, ואני חושב שזה טוב. אני ראיתי השתתפות שלהם מלאה ודווקא שמחתי. אני חושב שאותו דבר כלפי הגברים, שיש לנו כנס הזה עכשיו בשבת הקרובה, אני חושב שהם כדאי לפחות להם להיכנס לסביבה טובה, אתר סביבה טובה, ולראות שם את הדברים, איך שזה מתקיים, באיזה שעות, באיזה נושא, באיזה תנאים. ומי שרוצה לנסות את עצמו שיבוא. אני חושב שמי שכל הזמן צופה בנו הוא מוכן. וחוץ מזה, זה סך הכל לא שאנחנו מדברים על איזה עומק הדברים. אנחנו כולנו מסתובבים סביב אותם התיקונים שצריכים לעשות.
אז עדיין מי שירצה באמת ניתן להירשם ב-1-700-509-209, ואני רוצה להגיד, רק להודיע, לנצל את ההזדמנות, שאנחנו תכננו לסיים ב-11 ביום שבת, אבל כנראה שמזג אוויר יהיה הרבה יותר טוב מה שהפחידו אותנו, וכל עוד שנמשיך עוד שעה-שעתיים, אז כל אלה שמגיעים שיקחו את זה בחשבון בתכנונים שלהם, ויש לנו
מי שרוצה הוא יכול לעזוב קודם זה.
כן, אבל
זאת אומרת, יחסית להתאספות הזאת, כניסה ויציאה חופשית.
איך באמת, רב, יש לנו עוד יומיים להתארגן לכנס, איך אנחנו באמת צריכים להתכונן ולהיות מוכנים כולנו?
אני לא יודע, אנחנו בעצם כל הזמן נמצאים במצבים, או לפני כנס, או אחרי כנס, או בכל מיני כאלה מצבים, זה טוב. החיים זה כינוס של כולם יחד. אז לכן אני לא חושב שצריכים במיוחד להיות בזה, גם כך נמצאים. זה נראה לי שלא צריכים מאמצים כך. גם כך אנחנו בזה. נחשוב על זה יותר, וזהו.
והודעה לסיום. מכללת קבלה לעם, שיעורי היכרות. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם לשיעורי היכרות במסגרת קורס יסודות חוכמת הקבלה. השיעורים יתקיימו היום יום רביעי בשעה 19:00 בסניפי המכללה בנתניה, רעננה, מודיעין, באר שבע, כפר הנשיא, בשפה הרוסית, בסניף כרמיאל. הכניסה חופשית, לפרטים 1-700-509-209. בזאת נסיים. תודה ויום טוב.
Yeah.